ערב טוב לכם, צהריים טובים או בוקר טוב, תלוי איפה ובעיקר מתי אתם שומעים אותנו כאן בפודקאסט בלאוגרנה מספר 176, פודקאסט ראשון לשנת 2026, שנה שאם תהיה דומה לשנה הקודמת אז אנחנו נהיה מאושרים מאוד, והשנה כבר נפתחה ברגל ימין עם ניצחון גדול, מה זה גדול? ענק, אולי לא הכי מוצדק, אבל תכף נדבר על זה, ניצחון 2-0 על היריבה העירונית הגדולה, אספניול, דוקים, הטריקוס, המגעילים, אז אנחנו כבר פותחים את העונה מאושרים, ולפני שאנחנו אומרים שלום לחברים הקבועים שלנו, אז אנחנו אומרים תודה, השותפים שלנו, אסטרי אדם, אבירה עם הכוכב, אמרתם אסטרי, אמרתם ברצלונה, לא אמרתם אספניול, אמרתם רק ברצלונה, למרות שאני די בטוח שגם אוהדי אספניול יודעים איזה בירה כדאי לשתות בברצלונה. בכל מקרה אין לי ספק שהיום במעוזי האוהדים של ברסה בירה אסטרי אדם תשפך כמיים, יחד עם טאפס טובים ועוד כמה דברים, ובהחלט בצדק, כי היה משחק שבסוף נגמר בהנאה גדולה. אז פודקאסט ראשון לשנת 2026, וזה אנחנו נדבר גם על הדרבי, נדבר על הפגרה, נדבר על הסופר קופה שממש יוצא לדרך בעוד 3 ימים, ונדבר על עוד שורה יפה של דברים, על הפגרה, על החתמות, אם יש, אם אין, ואנחנו כבר אומרים שלום וערב טוב לאיש והאגדה, חייפל.
מה קורה יוז?
אני בסדר, מה המצב ברמת גן?
אווירה... שמחה וחביבה, אחרי התקפי לב, לא מעט.
רגע, הרמתגנים שתפו את הרחובות?
מכאן ועד שדרות ירושלים.
אוה, יפה, שדרות ירושלים, גם ברעננה יש שדרות ירושלים, אתה נדבר על יפו. בכל מקרה, מכאן מרעננה, לא רחוק משדרות ירושלים, אנחנו הישר להגדה בהתערבות, תום רוזנבסר, הישר מרמת דני אולמו, שחזר לכבוש. ערב טוב לך, תום רוזנבסר.
ערב טוב לנו ולדני אולמו.
כן, כן, חזר, וגם רוברט לבנדובסקי חזר, תכף נדבר על זה. אז בואו נתחיל, אתם יודעים, בואו נקפוץ מיד לדרך. לא היה משחק מבריק, חזרנו מפגרה.
מה זה לא מבריק?
כן, בסדר, אבל חזרנו מפגרה קצת עייפים. דבר אחד אני גאה, אני אמרתי היום ליאלי לפני המשחק, אמרתי לו, אתה תראה, ז'ואן גרסיה, הרי מכינים לו קבלת פנים נוסח פיגו, לא עלינו. ובאמת, והוא חי בברצלונה, הוא דובר את השפה, ובאמת, הרגו אותו, והעיתונים והפורומים של אספניול, ובאמת, באמת רואים בו בוגד משמעותי שם, למרות שהוא ממש לא. בכל מקרה, אמרתי לו, או שהוא ייתן את משחק חייו, או שהוא יעשה במכנסיים, ובאמת נקבל איזה חמישייה, הוא נתן משחק חייו.
שנייה, לפני זה, אני רוצה להתייחס להגדרה שלך של למה הוא לא בוגד בעיניהם.
כי אני חושב אני חושב שיש הבדל גדול במעבר, בניגוד לפיגו שעבר באמת זה, יש הבדל גדול בין מעבר לקבוצה שהיא משמעותית, בחירה יותר באותה עיר, בדרך לנבחרת ספרד, בדרך להישגים שהוא, זה לא שאתה יכול להגיד לו, תשמע, תשאר באספניול ויהיה בסדר, מקסימום תסבול שנה, שנתיים. אספניול זו קבוצה שאין, היא קבוצה תחתית קבועה, או מרכז טבלה במקרה הטוב, קבוצה שעולה ויורדת ליגות, זה לא שאתה יכול להגיד לו, בוא, תשאר, שוב, זה לא הפועל ומכבי תל אביב, זה לא אתלטיקו וריאל מדריד אפילו, זה באמת שתי קבוצות עם הבדלים עצומים ביניהם, וטבעי, שהוא ירצה להתקדם לברצלונה, זו התקדמות ברורה, אגב, בניגוד למה שפיגו עשה, שזה סתם מעבר דוחה.
זה הסבר מאוד רציונלי שנתת פה עכשיו, יוז, אבל מה לעשות שבכדורגל גם יש אמוציונלי? וכל אוהד של אספניול יגיד לך שהוא בוגד חבל על הזמן, ושזה כואב להם מאוד, ומעבר ליריבה העירונית, גם אם היא גדולה יותר או פחות, זה כואב מאוד. אני בספק אם נמצא אוהד אספניול אחד שיפרגן לז'ואן גרסיה ויגיד, טוב, הוא אחר להתקדם עם הקריירה שלו.
לא, 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 לא תמצאו, אני רק אומר, אני שאני מסתכל עליו ואני משתדל להיות הוגן, אני אומר לעבור מאספניול לברסה, יש בזה הרבה היגיון. אגב, כפי שעברו גדולי השחקנים שלנו בשנות ה-80 וה-90, עברו מסוסיידד ומבלבאו, ביניהם זוביזרטה, שהיה שוער עצום, שהם דווקא עברו מקבוצות ענקיות, קבוצות שהיו אלופות בשנים ההם, חלק מהשנים ההם. הוא עבר מקבוצה קטנה לקבוצה גדולה, נכון, יריבה עירונית, בסדר, הם שונאים אותו, אבל הוא נתן הצגה.
הם שונאים אותנו, אנחנו שונאים אותם, ואפשר להבין את את השטרות שהם פיזרו היום, ואת השלטי עכבר כחול, כחול אדום שהיו שם היום.
לא, לא, אני שוב אומר, אני מבין אותם, רק הוא לא עשה משהו לא מוסרי, זה כל מה שאני אומר. בסדר, עבר.
בעיניהם הוא עשה משהו לא מוסרי, כי הוא היה אליל שלהם, אליל, כן, שחקן בית, והם חיבקו אותו, והרימו אותו על הכתפיים, וצעדו איתו את כל האצטדיון, כשהם, הוא הציל אותם, פיזית הציל אותם, מירידת ליגה.
אולי גם אותם.
והלך לכסף. והלך ליריבה הכי גדולה שיש, שאתה יודע, יש להם רגשי נחיתות עצומים, כילד, שאתה גדל בעיר ברצלונה, שאתה גדל בקטלוניה באופן כללי, ואתה לא הולך לעוד את ברסה, שתשע מתוך 10 ילדים בכיתה שלך יועדו את ברצלונה, אין מה לעשות, אז הם מרגישים שהם גידלו מישהו שהוא קליבר ברמה עולמית, והוא בגד בהם.
אז בוא לא ננתח אותם, בוא ננתח את ג'ואן גרסיה, את הקבלת פנים.
אנחנו עשינו את המוות לברייטווייט, אז זה שהוא בחר באספניול, ואליבן דה לה פניה גם, שהיה בשר מבשרנו, והלך לנמסיס.
הוא לא נחשב בוגד, אבל
הוא לא נחשב בוגד, כי הוא עזב את ברצלונה כבר בדרך, היה לו תחנת ביניים בלציו, אם אתה זוכר
וחלומת. כן, באיטליה.
אפשר להבין אותם, וזה הופך את הניצחון היום לעוד יותר מתוק, כי ג'ואן גרסיה נתן היום את אחת מתצוגות השוער הכי טובות שאני זוכר משוער ברצלונה, בטח בדרבי, בטח בליגה. תשמע, עם ג'ואן גרסיה היום, אנחנו עוברים את אנפילד, אנחנו עוברים את רומא, במונחים האלה, כן?
כן, כן. אגב, אני התרשמתי, ותכף נפתח את המשחק דווקא, והיה לי ויכוח עם הבנים שלי על זה, אבל תראו לי, תראו איך הוא נכנס שם בג'רארד מרטין, ממש בהתחלה. אמרתי, אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי זה שוער. תלכו, תסתכלו על קלטות של, קלטות, פעם היו אומרים, על קליפים ביוטיוב של אוליבר קאן, תראו, של שמייקל, תראו מה הם היו עושים ברחבה שלהם. וזה מה ששוער עושה ברחבה שלו, הוא יצא לכדור, כמו משוגע, ולא מעניין אותו שג'רארד מרטין בדרך, ולא מעניין אותו שום דבר, כי הוא מנקה את השער. ובעיניי, לא פחות מהצלות שלו, ושנייה לפני זה הייתה לו הצלה אדירה, לא פחות מהצלות שלו, דווקא היציאה הזאת, אני ממש אהבתי אותה, כי זה הראה שוער, צעיר אגב, שלא לא רואה אף אחד ממטר.
זה הראה פוטבול איי-קיו. זה מה שזה הראה, אין יפה יותר מזה שהפעולה ההירואית הזאת נעשתה תוך כדי הקרבה של ג'רארד מרטין, שבמהלך הזה עשה הכל לא נכון. הוא גם המגן, גם המתקיף התגבר עליו, רוברטו שם התגבר עליו, והגיע למצב ביתה הזה. הוא התגבר לא רק עליו, כן? גם על אריק גרסיה שם בדרך, אבל ג'רארד מרטין, המיקום המחורבן שלו, זה היה הדבר הראשון שהביא לכל הסמטוחה הזאת. ואחרי זה, התגובה עם הדילי וההלם שלו, כמו אייל שנלכד בפנסים, מה שנקרא, מול פנסים, מסתנבר מול פנסים, אז לקח לו זמן לענות. אז ג'ואן גרסיה עשה את מה שה-IQ של הכדורגל שלו אמר לו לעשות, וזה לך קיביני מתי, טיפול על הכדור. אתה יודע, השתמשנו בגוף שלנו היום, וגם במהלך הזה וגם לוונדובסקי בסוף, אבל עוד נגיע לזה.
לוונדובסקי בישל לעצמו שער, למה?
שהיו הצלות מופרעות גם היום, בסדר? אבל זה פוטבול איי-קיו, וזה כיף.
נדבר באמת על זה שלראשונה מזה הרבה זמן, 7-8 משחקים מאוד מאוד מוצלחים, של הקבוצה של פליק, מוצלחים יותר או פחות, אבל 8 ניצחונות בכל מקרה, מגיעה קבוצה, ובוא נגיד את האמת, הייתה צריכה לצאת מנצחת, יורדת 2-0, שזה באמת, זה הרוחות וג'ואן גרסיה, אבל הייתה צריכה לצאת מנצחת היום, ועשתה לנו, הרגה אותנו, בכדורגל לא רע בכלל.
הניתוח שלך, זה לא פעם ראשונה, גם המשחק הקודם, בויאריאל,
המשך ישיר שלו.
הובחנו שם, זה המשך ישיר שלנו. עקצנו אותם אז, והם ירדו ל10 שחקנים, והיום ההגנה הזאת היא חרבנה במכנסיים. פשוטו כמשמעו.
ושוב, בלי פדרי גם רואים מה קורה.
כן,
זה גם משפיע על ההגנה.
כן, אבל תורש את קוברסי עדיין לא איתנו, ג'רארד מרטין הוא ג'רארד מרטין,
משחק נורא שלו, הוא ספציפית, אני לא אוהב לסמן, אבל הוא היום. ספציפית בהגנה, היה היום, היום ונורא, גם זה תאונה מתמשכת, גם האחד על אחד שז'ואן גרסיה לקח, זה, הוא נתקע שם עם קונדה, נורא, משחק נוראי שלו.
אומרים עכשיו שההוצאה שלו לידי פליק הייתה בגלל שפליק מאוד מאוד כעס עליו, אז מעניין...
ואז הוא שוב, מעניין, אבל מה הוא עושה? הוא מכניס את, כרגיל, את הסותם חורים הקבוע שלו, רי גרסיה, שהוא לא היה כזה מצטיין היום בעיניי, לא באף אחד מהעמדות שהוא שחק בהם.
לא, אבל ארוחו על הספסל, וקריסטנסן לא זמין.
ארוחו לא היה בסגל.
כן, סליחה, ארוחו לא בסגל, עוד ניגע בזה בהמשך, אבל, וקריסטנסן גם לא בסגל, אז מה... מה יש לך לעשות? זאת אומרת, אתה ג'רארד מרטין צריך לצאת, הוא לא תפקד כבלם נורמלי במשחק הזה. אני לא חושב שהיו עוד הרבה ברירות. עשית את קונדה שיהיה בלם, אבל אין למה באמת. זה היה סביר.
אגב, תכף נדבר על זה, אולי נגיע לזה אחרי זה הפגרה, אבל דיבורים על קנסלו וזה. יכול להיות שהבאה של קנסלו יכולה לרמוז לאיזושהי הסתה של קונדה.
אין קנסלו עכשיו, חבל על הפנטזיה כרגע.
כן, אבל הרצון בו, ויש רצון, אני מבין.
קונסלו.
כן, אבל יש רצון.
אתה חושב להחזיר את קונדה לעמדת הבלם, בו הוא
הסריח? אני לא, אבל אני לא יודע מה חושב...
לא נחוץ כרגע. לא נחוץ כרגע. יכול מאוד להיות שאתה תראה את אריק יותר כבלם עכשיו, מאשר את ג'רארד מרטין, אחרי המשחק בלעות שלו, אבל אני לא הייתי ממהר לחרוץ את דינו. בוא נראה.
אני מאמר שג'רארד מרטין פותח במשחק הבא בלם.
יכול להיות ש... כי אין משהו טוב אחר, אבל יכול לדבר על החצי גמר נגד בילבאו. בוא נדבר על המשחק.
אז בוא נדבר על המשחק הזה באמת. אז כמו שאמרנו, הגנה לא טובה. קישור, אחד הדברים שמאוד מפריעים לי, אני לא כל כך הבנתי מה פליק ניסה לעשות, הוא עולה עם אריק גרסיה ועם פרנקי דה יונג בדאבל פיבוט, ועם רפיניה לפניהם. באופן יחסי למה שברצלונה יודעת להעמיד, זה קישור מאוד ליצירתי, ולא קישור שמספיק קוראים להתקפה, בעיניי.
מסכים, זה כאילו, במקום שהם שני דאבל פיבוט ב-50-50, שמסוגלים לצאת קדימה, הם לא עושים את זה. והם סוג של מפילים הכל על הקשר, או ה-10 שנמצא לפניהם. במקרה הזה היום רפיניה, שגם רפיניה היום שווה משחק על הפנים.
כן, לא טוב.
ובגלל זה, זה גם פעם ראשונה שהמשולש הזה באמת משחק ביחד, וזה חוסר התאום ניכר בבירור, וגם הוא לא מספיק ברסה קלאסי כזה בשביל לעשות משולשים ולקחת בעלות על האמצע.
זה קישור חלש, זה קישור חלש, במיוחד שבברסה שאתה מעלה 3 קשרים בלבד, הקבוצות שלפעמים מעלות 4 ו-5 וסוגות המרכז שדה, אתה מעלה 3 קשרים, כל אחד צריך להיות ענק בתפקידו, ושוב, רפיני ענק, אבל לא בתור 10, אריק גרסיה אני בכללי לא יודע מה מחפש על המגרש תמיד, ופרנקי מאוד מאוד פרווה לצערי, הוא לא מראה את כל היכולות שלו.
בסופו של דבר, גם ב-4-2-3-1, עדיין אתה צריך את הבלנס הזה של קשר שהוא יש לו אוריינטציה הגנתית יותר, קשר מדויק. שהוא 50-50, וקשר עם אוריינטציה התקפית יותר. היום לא היה לנו את זה, והחוסר איזון הזה ניכר, גם זה שפדרי לא היה שם, שהוא כן היה מביא את האיזון הזה, על אף שרפיניה לא באמת קשר, זה גם לא טעם לזה. זאת אומרת, קצת הגנתי מדי, הפורמולה הזאת, ובסופו של דבר זה לא התאים, אני פשוט, מה שאני מרגיש זה שיש פה הבעת אי אמון הולכת וגוברת בקסדו, השימוש הזה באריק כקשר אחורי. דחילק, כאילו, קסדו קשר, זה התפקיד שלו, והוא מעדיף לעשות את כל האקספרימנטים האלה עם אריק גרסיה ולשפשף אותו על התפקיד הזה ולא לשחק עם קסדו. יש פה אמירה.
שוב, נזכיר, קסדו שנה שעברה נגד ריאל ונדמה לי לשחק לפחות בשניים. מהניצחונות הגדולים, ב-4-0 וב-5-2 לפחות, אם לא גם באחד אחרי זה, הוא היה ענק. יוז. הוא הלך לנבחרת ספרד.
הרבה מהם עברו מאז מתחת לגשר.
אתה כל הזמן תזכיר את זה, אבל הוא בכושר לא טוב. יכול להיות אגב מהסיבות
איך אתה רוצה שיכנס לכושר, הוא לא משחק.
הוא לא מקבל מסת הכושר, אבל הוא לא, כנראה לא מציג את זה באימון כמו שצריך. על פליק באימונים אתה יכול לסמוך.
כן, אבל אתה אומר לעצמך, בעוד שאריק גרסיה הוא סוג של סותם, סותם חורים, כסדו בסיאו, הוא קשר ברמה, אני לא אומר ברמה בוסקצית, אבל עם ניצוצות בוסקצים.
אבל לפני המשחק,
אריק גרסיה לא.
לפני המשחק פליק דיבר על זה, שאלו אותו. על אריק גרסיה, האם ממשיך לראות אותו כקשר אחורי, והתשובה שלו הייתה זה שהוא נראה נהדר באימונים. אז הנה, זה עם קונטקסט למה ששי אמר, שכנראה כסדו נראה פחות נהדר באימונים.
בוא ניגע, לפני שניגע בעוד נקודה שאני רוצה, פרנקי דה יונג, שוב, אחת הטענות אליו, ואנחנו מדברים על זה הרבה, אבל גם היום ראו את זה. זה לא שהוא לא טוב, זה לא שהוא מאבד כדורים, אבל הוא פרווה. אתה מסתכל על שחקן שיש לו הכל, באמת יכול לבעוט ולהתקיף ולנגוח ולרוץ קדימה ולסחוב כדור, אתם יודעים, למשוך כדור, לרוץ עם כדור קדימה עד ממש בוקס טו בוקס, והוא כאילו לא עושה את הדברים האלה, כאילו הוא עושה את מה את המינימום די טוב, בלי טעויות, אבל הוא לא נותן ערך מוסף מספק.
הוא לא שחקן של השורה הסטטיסטית, הוא אמר את זה בעצמו, אני חושב שבתוך המערך של פליק יש לו תפקיד מאוד מוגדר. אני חושב שהוא גם נהנה מחלק מהשחקני ההתקפה הכי טובים בעולם, וזה קצת מצנן את ההתלהבות שלך לצאת קדימה ולהציל את המולדת או לעשות איזה מהלך ששובר את ההגנה. אבל זה כמו שאתה אמרת, את התפקיד שלו הוא עושה טוב, הוא עושה אותו עוד יותר טוב כשיש מישהו טוב לידו כמו פדרי, וכשזה אריק גרסיה, אז זה פחות רואים את זה ממנו. אגב, היום אני חשבתי על זה גם בקונטקסט של למין ופרן ומשחק הבלהות שגם לא היה, אוקיי? אם ג'רארד מורטין היה נורא והיום בהגנה, אז פרן בהתקפה חושך.
חכה, תכף נדבר על פרן. תשאיר את פרן רגע.
אבל גם השחקנים הטובים יותר או פחות שלנו, הם זורחים בהתאם למי שהם משחקים איתם. ולמין יכל להיות כל כך יותר טוב אם פרן היה נותן משחק נורמלי היום לזורח העניין. זה לא רק הבישול.
אני שוב רוצה להתעכב תום ושי עוד מילה ונתקדם על פרנקי, שהוא כאילו, הוא לא נותן את האקסטרה, הוא שחקן עם מזכורת של שחקן סופר בכיר, הוא 7 שנים במועדון, 6 שנים.
יש לנו את הדיון הזה כל כמה משחקים, כן? כשפרנקי לא בכושר משהו, או שהוא לא משחק לצידו של פדרי, שזה הוכח כרגע בשיטה של פליק, כדבר שמוצאים ממנו את המיטב. It is what it is, הוא חייב שחקן טוב יותר לידו כדי להשתפר, הוא לא מסוגל להחזיק לבד, ולהיות אקס פקטור לבד.
לכן אומרים בצבא, הוא לא מגדיל ראש, זה מה שאני מתכוון, הוא עושה את מה שאומרים לו. לא יותר מזה.
רגע, הוא מגדיל ראש, בשליש האחורי של ברצלונה הוא מגדיל ראש, זאת אומרת, הוא בא אחורה, הוא לוקח את הכדור, הוא פחות מגדיל ראש בחלק ההתקפי, ובגלל זה אני אומר, הוא פחות שחקן גם של השורה הסטטיסטית.
אז אני רוצה, דיברת על פרן, במשחק הבלהות נגד צ'לסי, שמאז מה שהיא עברה רק מראה שבכדורגל שום דבר לא באמת מתמטי, משחק הבלהות מול צ'לסי, עומד פרן, באמת נותן את החמצת כל הזמנים, אז זה הדקה 5-8, אני לא זוכר. פה הוא מקבל כדור מטורף, ובאמת זה לא נרשם, דיברנו על זה פעם, אתה ואני תום, זה לא נרשם ב-XG ככלום, אבל הוא מקבל כדור שאם הוא משתלט עליו סביר, זה גול קל, בדקה, מה, שנייה, שלישית. ועכשיו, זה, מי כמונו יודעים, תמיד בברסה אנחנו אומרים, שער ראשון פותח לך את כל המשחק, הופך את הכל, משנה את כל התחושה. פרן טורס, בשני משחקים חשובים כאלה, באמת מסך את המגרש.
כן.
אתה מדבר על הכדור ברחבה שהתגלית שלו כזה?
שבטעות הגיע אליו.
כן, בדקה השנייה. למה בטעות? מסירה יפה של אמין.
כן, אבל פרן הופתע מזה שהכדור הגיע אליו, כי שחקן של אספניול שם פספס אותו. אבל עוד שנייה לפני זה, אני חייב להגיד לך, אני פשוט חוזר רגע לפרנקי, אתה דיברת על פרנקי. פרנקי היום קיבל מתנה מלמין במחצית השנייה של כדור, פשוט תשים בביתה אחת, תשים אותו ברשת. הוא היה בהלם מזה שהוא בכלל קיבל את הכדור הזה, אוקיי? זה למשל מקום שהוא כן יכל לתת את השורה הסטטיסטית, והוא לא נתן וחבל. והוא כן היה, הוא לא בכלל חושב, לדעתי זה לא בספקטרום שלו, התרומה ההתקפית. על זה כן לדעתי המאמן צריך לדבר.
דיברנו על זה, נדב NFL, שהיה שחקן התקפה לא רע בכלל, באיזשהו שלב החליט שהוא רק הגנה ולא מעניין אותו. פרנקי היה בתחילת דרכו שחקן התקפה יותר טוב ממה שנראה היום בברצלונה. והוא יכול להיות גם יותר טוב.
לגבי פרן, זה לא רק ההחמצה הזאת, זה המון איבודי כדור שלו במחצית הראשונה. משחק לא טוב עם, עם, עם הגב לשער. זאת אומרת, כל מה שאתה מצפה לראות מהחלוץ שלך, אתה לא ראית ממנו כלום, אבל בסדר, יש כאלה משחקים, הגענו אחרי פגרה, אני חושב שצריך לצלוב אותו על כזה דבר.
אגב, משחק ראש נוראי, וזה לא פעם ראשונה.
הייתה לו גם החמצה.
הוא נוגח מאוד לא טוב.
אני מתכוון שרפיניה סידר לו לא רע, יכל לעשות מזה יותר. אוקיי, לא משחק טוב.
הוא נוגח לא טוב. אגב, הוא חלוץ גבוה, הוא אזור 1.80 מטר נדמה לי.
שנה שעברה רפיניה מסר לו כדור דומה, הוא עשה 2-2 מול אתלטיקו מדריד. השנה לא הסתדר לו מול אצל הטוקים.
יש לו משחק ראש בינוני בסך הכל. זה ידוע.
ורואים את זה בלא מעט מקרים. וגם שוב, השתלטות לא טובה על הכדור, בעיקר באזורים קטנים שאין שטח פתוח לרוץ.
First touch, כן.
כן.
זה או שיש לך את זה או שאין לך את זה, מה לעשות?
בוא נדבר על, בעצם אנחנו עולים למחצית שנייה. מחצית ראשונה עוד הייתה קצת, שוב, היינו צריכים לפגר לדעתי. מחצית שנייה שמסתכלים, נוציא את התצוגה של ג'ואן גרסיה, גם השוער שלהם נתן כמה הצלות ענקיות. כולל הצלה ענקית לכדור של אריק גרסיה ממטר וחצי, שאני לא מאשים את אריק דווקא, כי אני חושב שבאמת הייתה הצלה אדירה.
אגב, כמו הצלה אדירה, המופרעת, הנה, שוב פעם אנחנו אומרים, עוד הצלה מופרעת של ג'ואן גרסיה במחצית הראשונה מהנגיחה.
כן, נגיחה. באותו צד, כמעט באותו, זה היה למעלה, זה היה למטה, אבל באותו צד של
השאר. שתי הצלות האלו, באמת, כל אחת יותר פסיכית מהשנייה, חבל על הזמן. העניין הוא שז'ואן גרסיה גם לקח אחד על... אתה פשוט התחלת לדבר על המחצית השנייה, אז צריך להגיד, הוא לקח אחד על אחד בהימתחות, בעמידה עם ביטחון, הלך אל... אז מושלם. אין לי מה להגיד, באמת.
90% מהשוערים או סופגים את זה, או עושים פנדל ומרוחקים.
הוא גם שם את הפרצוף שלו שם, שאם הוא, אם, אם הוא יצטרך לקבל מכה, אז הוא יקבל מכה. אתה ראית את כאילו, שם את הפרצוף.
99% יוז, 99% מהשוערים נופלים, והחלוץ מגלגל את זה פנימה.
או פנדל, ואדום.
צ'סני,
בדיוק, צ'סני בסיאו, בסופר קופה, בדיוק לפני שנה, וואלה, בדיוק לפני שנה, מזנק שם, את מי הוא קצר שם, אני כבר לא זוכר, מצד שמאל, לא מצד ימין.
או צ'סני בפנדלים שלו נגד דורטמונד, כן.
עכשיו, אני, מה שכן, היה, אני רוצה לשאול אתכם משהו, אני לא חשוד בעדה לאספניול.
אתה אומר עכשיו, מה שכן, אחרי ששניכם רקעתם עליה, כן. מה שכן.
אני אומר, אני לא חשוד בעדה לאספניול, אבל בשער השני של לבנדובסקי כבש, מצלמה הלכה התרכזה בקבררה, נתן משחק טוב קבררה, ועם התחבוש את אריק שרון הזאת על הראש, וכאילו לרגע אחד ריחמתי עליהם, כי אמרתי, יאללה, כאילו הם נתנו את משחק חייהם, באמת שיחקו טוב, ונתנו, כאילו הגיע להם נקודה, ובסוף לא רק שהם לא יורדים אפילו 1-0, הם עוד יורדים 2-0, שזה בכלל, כאילו, מה ההיסטוריה תזכור? בסדר, עוד 2-0, עוד ניצחון של ברסה בדרבי, כמעט ריחמתי על אספניול, ולא קורה לי הרבה.
זה גם אני כמעט ריחמתי עליהם, ובגלל הילד הזה שראו שם, שראו אותו קצת בוכה בסוף, אז מה, חשבתי לעצמי, הטוקי, הטוקון, or should I say, טוקן, המסכן הזה. אבל בסדר, סלווי, כנראה יהיו לו עוד הרבה כאלה, והוא מתחשל.
איך אתם עם למין, אגב? אני מסתכל על למין, אז לא משחק רע, אבל גם לא משחק כל כך טוב. לקחו לו איזה בישול וחצי לדעתי, מצד שני, הרבה זמן הוא עמד שם ימין, נתקע עם הכדור, לא ידע מה לעשות, קיבל את עצמו למוות.
קיבל עוד פעם דאבל טים, שוב.
הוא תמיד יקבל, זה נדירים המשחקים שהוא לא מקבל.
כן, זה נהיה קבוע. כדור ממש ממש טוב לפרן, בנגיחה שהוא החמיץ. כדור מדהים לפדרי, בכניסה של פדרי במחצית השנייה.
מה קרה שם בעצם? לא ברור בכלל.
פדרי לא פגש את הכדור טוב, ואז קיבל איזה קצירה כזאת מאחורה.
כן. שהיה נראה גומר קריירה.
הלב שלי ירד לתחתונים באותו רגע.
אגב, מסירת מפתח יפה שלו גם בשער האחרון.
כן, הימינה, כאילו למסירה הראשונה.
כן.
וזאת הוא מסיים משחק, אבל הוא עדיין מתעקש מאוד לבעוט שמאלה, זאת אומרת, לבעוט לרחוק, ולא ימינה, וללכת שמאלה.
זו לדעתי הביקורת היחידה שאפשר לתת על המשחק של היום, שהטאצ' המסיים, כאילו הביתה, בסוף לא הייתה מספיק טובה היום. לא במחצית הראשונה, עם החצי הזדמנות הזאת לפרנקי, מחצית שנייה, היו לו גם איזה שלוש ביתות שלא יצאו לו כמו שצריך, הוא הגיע למצבים סבירים מבחינתו, אבל otherwise משחק כושר, לא רע ולא טוב. זה באמת קשה, משחק... ששמים עליך שני שחקנים כל הזמן.
היה לו גם, את המצב אחרי השאר של אולמו ברחבה, שהוא פשוט יכול לקחת את השחקן בכיף.
כן.
עוד אתה היה ימינה, והוא ייצא לו איזה ניסיון סיבוב לפינה הרחוקה בשמאל.
אפרופו זה, היה לו סיבוב ענק. על האבי נימני. אבי נימני אהב לעשות את הדברים, אני מפרגן לו. מפרגן לאבי נימני.
מה, נגד פתח תקווה? אף הסיבוב הזה?
כן, לא, אבל הוא היה עושה את זה הרבה. זה היה תנועה שהוא אהב מאוד לעשות את הסיבוב הזה על הכדור.
אגב, סיבובים, זה היה השעה הראשון שלנו היום, הסיבוב הפנטסטי של פרמין. הייתה לי תחושה, כשהוא עלה, שזה חילוף טוב, כי פרמין הוא כולו אש, וזה משחק שהוא גם ככה בוער. אז
אבל פרמין לא היה טוב.
זה לא כיסר אומר. למדורה, זה לזרוק פחית
של שם. What?
פרמין עם שני בישולים, אבל הוא לא היה
אגב,
כזה טוב.
שני בישולים, כל אחד מהם ברמה מאוד מאוד גבוהה.
והוא לא היה כזה טוב.
הוא היה בסדר, הוא עשה שני אקטים מדהימים שסיבורו על
לבנדובסקי כבש שער בחצי שעה, אני חושב שהוא הכוכב, הוא לא היה טוב.
פרמין הכריע לך, פרמין הכריע את המשחק.
אני לא מתווכח.
עם סיבוב ובישול.
אבל בין לבין, הוא לא יהיה מלשר כמו שהוא רגיל, המשחק לא שטף של ברסה, גם בהתקפה צריך להגיד.
כל המשחק לא שטף, עד שפרמין הכריע אותו.
אנחנו עוד לפני שירדנו, כאילו יצאנו לפגרה, אנחנו אמרנו שאנחנו במומנטום קצת פחות טוב, כי אנחנו כובשים רק שני שערים, כבר איזה שלושה משחקים, במקום שלושה, כמו שהיינו עושים לפני זה. והנה חזרנו עם עוד 2-0, ויש תחושה שכאילו אנחנו השלנו מעצמנו קצת חלודה, וצריך... להיסגר אצלנו. יש תחושה לעוד משהו שזה, שפליק מתחיל להיסגר על קו ההגנה שלו, ועכשיו כאילו יש כל מיני אקספרימנטים בקישור ובהתקפה.
זה לא שקו ההגנה עובד, תום.
אני לא אומר שהוא עובד, הדבר היחידי שעובד בהגנה זה ז'ואן גרסיה, וזה לא מה שאתה רוצה שיקרה. אבל זה הרכב שרץ כבר כמה וכמה משחקים, אנחנו ברצף של 9 ניצחונות רצופים בליגה, לדעתי הוא, ההרכב ההגנתי הזה חתום על איזה 4 או 5 מהם, וכאילו הניסיונות עברו יותר לקישור ולהתקפה, וזו גם הסיבה שאתה רואה רק שני שערים למשחק בתקופה האחרונה ולא 3.
מי שחזר מהכפור אבל...
יש לקוות שעד מרץ אנחנו נסגר כבר הרמטית וכולם יהיו בריאים ואנחנו נבין מה התיעדופים, וניכנס לביזנס אנד אוף דה סיזן, כשאנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים מעצמנו.
מי שחזר מהכפור זה דני אולמו, שעם שער, אגב, שער שהוא לגמרי על למין ימל, רק למין ימל, כובש משמאל שמאלה, והוא מימין ימינה, סליחה, מימין שמאלה וזה משמאל ימינה.
זה שער, זה לא שער של ימין, זה שער של... שער של תיארי אנרי, חבר'ה.
סובב לפינה, אלמין גם עוד אותם, כן.
יש לי בראש עכשיו לפחות 15 גולים של אנרי שהוא מסובב ככה לפינה. אר אחד קלאסי, עם פינס, בפיפה. ומה שמעניין זה שאתמול ברסה העלו קטעים מהאימון המסכם, ורואים שם את דני אולמו, שני כדורים לחיבורים.
צריך לזכור, אנחנו אהבנו פה גם להלל וגם לקטול את דני אולמו. דני אולמו שהוא טוב, הוא שחקן עם יכולות אישיות פנומנליות, כלומר, יש לו כדורגל.
כן, עד הפציעה הבא.
זה העניין. איך זה, אבל איך את... בואו נשאל רגע, איך מכל המשחק הזה, אם אנחנו צריכים לקחת את כל הסלט הזה שנקרא אספניול ולהגיד וואלה ניצחנו טוב שכך בוא נשלח מזה, איך אתם מכל הסלט הזה מוציאים את ההרכב האידיאלי שלכם למשחק מול בלבאו ממש בעוד 3 ימים בסעודיה במסגרת הסופרקופה הזאת, אומרת רק אתם, אתם יודעים את הפוינטר עם פרן או לבנדובסקי, רפיניה באמצע, רפיניה משמאל, רשפורד, דני אולמו, פרמין, יש בתוך הסלט הזה המון אפשרויות. כמובן, אנחנו מניחים שפרנקי, שפדרי יעלה במקום אריק גרסיה או במקום פרנקי דיון, כי זה פה אין שום ויכוח, הוא יחזור להרכב. אבל מה עם האחרים?
אני לא יודע, קשה לי להגיד. קשה לי ללכת עם מישהו בביטחון מלא. אם אתה מכיר את פליק, בדרך כלל הוא ילך עם שחקנים שנתנו אימפקט לפי המשחק האחרון, או המשחקים האחרונים, ואולי זה אומר פרמין כ-10, לא יודע.
ואז רפיניה חוזר שמאלה, רשפורד לספסל. והוא דווקא כן. עולה טוב מהספסל רשפורד.
כי רשפורד היום הוא שיחק מזעזע.
נכון, לא הוא רק עולה כפית, יותר טוב מהספסל. הגנתית. הוא עולה יותר טוב מהספסל מאשר הוא פותח משחקים לדעתי, בהרבה מקרים.
היום הוא היה נורא, נורא נורא.
מה עושים כאילו, עם פרן ולבנדובסקי?
כאילו, לא רק משחק נטו, אלא גם IQ. IQ של כדורגל, IQ של...
כן, כל ההחלטות לא נכונות.
אולי טוב, אולי טוב.
היום היה לו IQ של מיקרוגל.
אבל לא קורה לו הרבה, הוא בסך הכל, הוא לא הרבה הסריח את המגרש העונה, הוא בסך הכל נותן תוצרת.
כן, כן, כן.
משחק לא טוב, לא טוב.
אנחנו לא היינו אמורים לצאת עם ניצחון היום, באמת. יותר מדי דברים ושחקנים ודברים, באמת, שאני מסתכל על 9.1 הזה של ז'ואן גרסיה קפרה עליו, איך הוא הציל אותנו.
כולם השחיזו, זה 10, בוא, כן.
כולם השחיזו היום את הסכינים לקראת הטקו והעיבוד נקודות, או לפחות ההפסד, ובאמת גירדנו יש מאין.
זה ניצחון באמת.
ווינריות אגב, כן.
זהו, אתם יודעים, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, והתחושה שאתה יוצא עם ניצחון, שאולי דווקא הגיע לך, אבל הוא מתוק לא פחות, אולי אפילו יותר, כי זה קריטי, והם בכזה מומנטום, 26 שנה הם לא בכזה מומנטום, דחיל רבה.
אבל זה ניצחון של קבוצה אלופה, זה ניצחון שאתה רואה קבוצות כמו מכבי תל אביב בסיעה בכדורסל, כמו ריאל מדריד לצערנו בסיעה בליגת האלופות, זה ניצחונות כאלה שאתה אומר, אין מה לעשות, אם לא היו טובים ולא כלום, הם ניצחו 2-0, זה כאילו אין מה לעשות נגדם.
ז'ואן גרסיה, ז'ואן גרסיה עשה קורטואה היום, חבר'ה.
כן, חד משמעי. זה קרה גם, אנחנו אמרנו את זה מוקדם אותו בפודקאסט, המשך ישיר של ויה ריאל, באמת. אני מזכיר לכם אז את כל הטעויות שבלדה וג'רארד מרטין וקוברסי עשו שם, והוא הציל אותנו פעם אחרי פעם, וגם היום. וזה לא טוב. וזה לא טוב. אני לוקח את זה בתחושה מעורבת, הדבר הזה. איזה כיף שיש לנו מישהו שיציל אותנו, אבל אנחנו לא צריכים להיות במצב שהוא יציל אותנו.
איפה אתם עומדים בדיון הזה של ז'ואן גרסיה, אגב, לנבחרת ספרד, כאשר אונאי סימון, בוא נגיד, הוא הקפטן והוא השוער המוביל, אבל לגבי ראייה ולגבי השוער השלישי, זה אין ספק בעיניי שז'ואן גרסיה טוב מהם.
אבל לואיס דה לה פואנטה כרגע אמר שהוא לא, הוא טוב לו עם השלושה שוערים האלה.
זה משנה לכם, אגב? כאילו, הייתם רוצים לראות את המונדיאל, או שאתם אומרים, כפרות, זה בעיה של דה לה פואנטה.
התחושה שלי ש... עם המאמן הזה ספציפית, עם המאמן הזה ספציפית, לך תדע אם ז'ואן גרסיה פתאום לא נפצע לך באימון המסכם למונדיאל או משהו כזה.
אגב, דיברנו היום שוב בבית, הפעם האחרונה ששוער ברצלונה עמד בשער נבחרת במונדיאל, זה היה מונדיאל 98, זה היה המונדיאל הרביעי, אגב, ששיחק בו זוביזרטה.
אבל אז זוביזרטה לא היה שחקן ברצלונה.
גם נכון, אז בעצם 94. נכון, הוא כבר היה שוער ולנסיה, נכון? אז בעצם 94.
יפה.
זאת אומרת, טר שטגן לא עמד בשער כשוער בכיר, היה תמיד את נויר לפניו, ווולדס לצערו היה לפניו את קסיאס, שבצדק עמד אולי לפניו, וסביר שאונאי עדיין נפתח, לפחות במונדיאל הקרוב. בוא נקרא.
הוא שחקן של דה לה פואנטה.
כן, הוא הקפטן, גם צריך להגיד, והוא שוער ותיק מז'ואן גרסיה. בוא נדבר רק באמת במשחק הקרוב, פרן, לבנדובסקי, איפה אתם עומדים בעניין הזה? או אולי משהו אחר, אולי אולמו ופרמין, 1-9 מזויף, 1-10, תגידו לי אתם. אני אגב לא פוסל את זה בכלל, מבחינתי.
אני הייתי שמח לראות
משמאל, אגב, נזכיר.
אני הייתי שמח לראות ניסוי כזה, אבל אני לא חושב שפליק יעשה ניסויים כאלה בחצי גמר סופר קופה.
כלומר, אנחנו... עם מי אנחנו פותחים לדעתכם, ועם מי אתם רוצים?
נתי ימשיך לפרן.
אין לי מושג, אין לי מושג. זו שאלה שנראה לי שהוא מתבאס בכלל לפחפך בה בינו לבין עצמו, כי אף אחת מהאפשרויות היא לא נעימה במיוחד.
לפחפך זה טוב, זה מילה חדשה, נכניס אותה
לסיכון. נראה לי שפליק איכשהו הכניס את לבנדובסקי לתבנית של סופר סאב, יכול להיות?
כן, שזה מתואם איתו לדעתכם?
כן. כאילו, מן הסתם לבנדובסקי רוצה לשחק.
אתם יודעים, בסוף הדיון הזה שמתנהל פה, זה בדיוק הדיון שמתנהל במוח של פליק, כאילו, הוא לא, זה לא שהוא סס לאף אפשרות פה. אני חושב שהוא הולך לפי האימונים, מה שהוא מרגיש, ולפי האימפקט במשחקים המאוחרים יותר, כמו ששי אמר. ויכול להיות שיהיה אימון מדהים לזה או אחר, הוא יעדיף, זה או אחר. אני באמת
אגב, צריך להגיד, לבנדובסקי, לבנדובסקי עם 9 שערים בליגה, לדעתי, שיחק כמה מאות דקות, לא יותר, אולי 600 דקות, שי, אולי אתה רוצה להיכנס לראות, אבל תוך כדי שאנחנו מדברים, אבל מבחינת מר שער לדקה, אין לי ספק שהוא מוביל משמעותית על פרן. עד שני, דיברנו על הבעיות הידועות שלו, לא עושה הגנה, לא לוחץ, לא בדיוק נע לשטחים פתוחים כמו פרן, אבל הרעיון הזה של הסופר סאב הוא רעיון לא רע בכלל. מצד שני, מה שפליק בכלל לא משתמש בו, אבל דיברנו, כולנו דיברו על זה שאולמו יהיה התשע המזויף, שלמין יהיה התשע המזויף אולי, דיברו על פרמין, הוא לא עושה ניסויים כאלה פליק העונה כמעט.
אתה דיברת אולי על מין תשע מזויף, אבל...
נכון, אני די בטוח גם שהוא יגיע לזה באיזשהו שלב של הקריירה, כמו שמסי יגיע.
נכון.
מצד שני, כעשר לא מזויף, כעשר רגיל הוא היה טוב, והוא לא חזר לשם.
אמת, לא יש ניסויים כרגע, פליק.
אז אם אתם צריכים להאמר, אתם מאמרים שבמשחק הקרוב אנחנו נהיה פחות או יותר את אותו הרכב, אולי מינוס אריק גרסיה שבמקום הפדרי, ומינוס רשפורד שפרמין יחזור לאמצע או משהו כזה.
אתה רוצה להאמר נגד אריק גרסיה, השחקן של אנזי פליק כרגע?
אחד מהם ירד, ופדרי יחזור.
כן, כנראה, אז לא יודע, אז הסיכויים אותי פחות לטובתו של פרנקי דיון כרגע.
ואנחנו מעריכים שרשפורד גם ירד, ויחזור אפיניה שמאלה, ולאמצע ילך פרמין או אולמו.
יש מצב, כן.
זה הכיוונים שאנחנו מסתכלים עליהם. בואו נדבר קצת, אנחנו מצינו את המשחק הזה, חוץ מלבחור את הכוכב הנוצאת, שנראה לי שאנחנו לא צריכים להגיד, כי אמרנו את זה 8 פעמים במהלך המשחק.
אני רוצה להכניס קצת קונטקסט למה שתום אמר בהתחלה.
כן, אני אמרתי פשוט על זה שהם לא הגיעו איזה...
אגב, אם תגלול טיפה למעלה, אתה תראה את זה.
5 ניצחונות רצופים בליגה, זה לא היה להם את ה-26 שנים.
בסדר, גם אנחנו מומנטום לא רע.
הם פשוט האמינו בטירוף לקראת המשחק הזה, וז'ואן גרסיה, באמת שזה לא היה עוד דרבי.
האווירה בחוץ הייתה באמת משוגעת, ומי שמכיר את הדרך גישה לאצטדיון הזה, היא עוברת דרך מתחם קניות כזה. גם בתוך המתחם קניות עצמו, הם מילאו את הקניון הזה בהמוניהם, והיו רעיונות בטלוויזיה קטלנית, ותורי ילדים שאומרים, כן, היום ננצח את פרסה, ואנשים שמאמינים, וכזה.
איך נדב יעקבי אוהב להגיד בדקות האלה, אספניון מרגישה שיכולה לעשות את זה?
גם השידור אמרו את
זה. וזה לא היה רחוק בדקה 82, 3, 4, עד לשער שלנו.
גם גיא צרפתי. גם גיא צרפתי ורז אמרו את זה היום.
תגידו, אבל אם אנחנו צריכים לבחור שנייה את הכוכב נוצץ, אז בואו שנייה נבחר בשביל הפרוטוקול, אז אני כמובן הולך עם ז'ואן גרסיה, אבל לא רק בגלל המשחק שלו, אני שוב אומר, אלא כי צריך לזכור, ז'ואן גרסיה הוא בן 24, שיחק כל הקריירה שלו באספניול, קיבל היום תצוגה לפנים של האוהדים של אספניול באמת, וששוחטו ושוחטים אותו כל השבוע, ושוב, הוא מקומי, הוא קורא עיתונים, הוא רואה, הוא שומע, ומול זה לבוא לעשות במכנסיים זה מאוד קל. אני חושב שהוא הראה איזה, ממה הוא עשוי, זה אם הוא היה נותן משחק טוב, זה היה יפה, אבל לתת כזה משחק ענק מול כזאת אווירה, זה אומר שלא רק בשער, אלא גם באופי יש בו משהו מאוד מאוד בלתי שביר, וזו בצורה טובה בעיניי.
לא נותר אלא להסכים.
חד משמעית, בטח. מצטיין המשחק, רק לצד כל השבחים, אני עוד פעם, ואני לא רוצה להיות פארטי פופר, אני אומר, זה משחק שני ברציפות שהוא מצטיין המשחק, אחלה ז'ואן גרסיה, סימן הזרה לברסה.
ואגב, בוא נזכר, מתי באמת פעם האחרונה, שני משחקים שוער היה המצטיין שלנו, צריך להזכיר עוד משהו בהקשר הזה, שדיברנו, ראיתי בברסה מניה, ראיתי שהזכרנו את עונת 22-3 של דרשטגן, באמת היה טוב, אבל צריך לזכור, בעונת 22-3 עמדה מול טרשטגן ההגנה הכי טובה בליגה, אותה הגנת בק מפורסמת, וקבוצה מאוד הגנתית שצ'אבי העמיד, ז'ואן גרסיה עומדת לפניו הגנה רופסת, חדשה, מבולבלת, וזה עניין אחר לגמרי.
וזה במקרה הטוב שהיא עומדת לפניו.
בדיוק.
עם הגאות.
אם שמתם לב, בשער של אולמה הוא התחייב שמאלה, או ימינה, בצד שלו בעצם, אם אתם רוצים, שמאלה שלנו, ימינה של השוער, ושהוא ראה שהכדור הולך לשמאלו, הוא ויתר.
לא ניסה אפילו.
הוא כבר לא, כן, כי הוא כבר הבין שאין מה להגיע. לא,
מוכר מדי. הרכבת...
אגב, זה נראה קרוב, אבל מי שפעם עמד בשער אמיתי, 7 מטר רוחב, מבין שזה רחוק מאוד, זה כדור שהוא לא יכול לקחת.
יאללה, בוא נלך לישון.
עוד לא. אז לפני שהולכים לישון, סיכמנו את המשחק הזה, בלבאו, אמרו בלבאו, לא בעונת סי בכלל, מצד שני, בלבאו אוהבת לנצח אותנו בגביעים ולבאס אותנו, אז קוראים כל מיני דברים, צריך לראות לאן זה ייקח אותנו, אבל לפני שנדבר על בלבאו, בואו נדבר על בעצם ההגנה מסריחה, אני מבין, מסריחת המגרש, אני מבין שאנזי פליק, ככל שעומד לו כוחו והפייר פליי ושאר הדברים, ובעצם צריך להגיד, איבד גם את קריסטיאנסן וגם את ארוחו העונה, ארוחו במצבו המוזר וקריסטיאנסן שכמעט גומר את העונה, הולך ללפורטה ואומר לו, אני רוצה בלם. תביא לי משהו.
זה לא הולך ללפורטה ואומר לו, תביא לי משהו, זה אומר, אתה יכול בבקשה לראות אם אולי יש איזה מצב שאיכשהו נצליח להביא לפה בלם שמאלי?
אם לא קשה.
כן, אם לא קשה לך. אז...
ולפורטה עונה לו, תלך לדקו, אני לא מתעסק בזה, ומה דקו עונה לו?
תראה, אולי, כן, נראה, אני אחפש, אני אסתכל באקסלים שלי, אולי אני אעשה טלפונים.
אני אביא לך איזה ברזילאי מבוטפגו.
אני אביא לך... שהסוכן שלו זה אנדרי קורי.
שבמקרה אני חותך עליו איזה 40 מיליון יורו על הדרך.
בדיוק.
אגב, מי השחקן האחרון שהגיע לברסה בפגרה?
תקלת אותי.
אז ויטור רוקה, שגם הגיע וגם עזב,
כן.
פגרה לפני שנה, לא במקרה, בדיוק עם האנשים, עם הנפשות שדיברנו, אבל בוא נדבר שי ברצינות, כי זה האוהדים רוצים לדעת, וזה אנחנו יודעים, כל הזמן שואלים אותנו, יקרה משהו, יבוא, שאוטוטו נהיה ב-30, ומה זה יוצא, או שני בפברואר, אני יודע, 30 בפברואר, ונגיד, חבר'ה, זה לא קורה.
קשה למצוא מציאות בשוק העבורת בחורף, קשה לי לראות שברסה מצליחה איכשהו להביא משהו טוב, ואתה יודע, הלך רוח בתקשורת ברצלונה, לפי התדרוכים שהעבירו לעיתונאים גם, זה, אנחנו לא רוצים להביא עוד ג'ייסון מוריו, אתה זוכר את ג'ייסון מוריו?
כן, כן, כן.
אנחנו לא רוצים להביא עוד איזה בואטנג או כמו, אז קשה להאמין שיגיע מישהו.
מצד שני, צריך, זאת אומרת, לא יזיק לנו להביא, עוד גוף, כאילו עוד מישהו שיוכל, אתם יודעים מה, במשחקים הפחות קשים בליגה, לפחות לעלות ולעשות משהו, או שאולי צריך לעלות מישהו מברסה אתלטיק, השאלה אם יש בכלל מועמדים כאלה.
יש מועמדים, ויש גם דיבור על מיקה מרמול, שמסיים עכשיו חוזה בלס פלמאס, ויכול להיות שאולי יביאו אותו באיזה, לא יודע, נזיד עדשים, אבל הסיכויים...
צריך להזכיר, שחקן בית במקור, למסיע, שחקן שחשבו שיגיע רחוק דווקא.
כן, הסיכוי לא גבוה, קיים, אבל לא גבוה.
מה לגבי, ובכל זאת, למרות שאנחנו מדברים על בלם, אז יבוא, לא יבוא, אנחנו לא יודעים, השם של קנסלו גם עלה, אם נדבר, אתה אומר שכמו שהוא עלה, הוא גם ירד כן כסף, למרות שזה מעניין בכלל, למה צריך מגן ימני, ועם זאת הבאנו את מוחמד סלח הבא.
חמזה. חמזה אבדלקרים.
אבדלקרים, ספר לנו עליו, קרים אגב זה נדיב בערבית.
זה לא מוחמד סלח הבא, הוא כישרון מצרי, כן, אבל הוא לא מוחמד סלאח הבא.
אני מבטיחו לי שהוא מוחמד סלאח הבא, אני לא יודע מה מבטיחו לך.
מאפיינים אחרים לגמרי, הוא חלוץ 9. שמזכיר אולי, הייתי אומר אהלנד, זה לא אהלנד המצרי, אולי דני גרסיה, אתה זוכר דני גרסיה?
כן, כן.
דני גרסיה המצרי.
כן, כן, כן.
אז הוא חלוץ, ויכול להיות שהוא...
מה, מושיקו גריאני המצרי?
אלי דריקס המצרי. אני ראיתי כמה וכמה וידאוים שלו, של הילייטסים, ואולי איזה 30 דקות ברצף. הוא נראה פוטנציאל, אבל אתה יודע, זה לא משהו שאתה אומר, וואו, זה יעלום שיסחוף את הכדורגל העולמי קדימה.
אז איך זה קורה שדווקא, כאילו, מישהו חותך שם קופון, או קורה שדווקא ילד מצרי...
לא, לא, הוא ילד שעלה לרדאר של לא מעט קבוצות, אבל הוא לא, זה לא עילוי.
אגב, אם לא אכפת לך שאני שואל, אבל מאיפה הכסף?
1.5 מיליון יורו שמדברים עליהם?
אבל גם זה, 1.5 מיליון יורו, פלוס חוזה, פלוס דברים, צריך לזכור, זה, או שיש כסף בפייר פליי או שאין.
לא, חוזה, זה השאלה עכשיו, כן? זה השאלה ואופציה. ב1.5 מיליון.
ובכל נקרה לא יגיע לקבוצה הבוגרת, יגיע לקבוצה השנייה, זאת אומרת שגם בוגרת, אבל לקבוצה השנייה.
מיידים כרגע לברסה אתלטיק, אם אולי, כמובן שתמיד אפשר לקחת אותו מהקבוצה הזאת. עוד דיבור זה שמה זה שעם בונוסים זה יכול להגיע ל-5 מיליון יורו, ולמצרים יש 50% מכרטיס השחקן שלו, נראה לי. אני זוכר לך.
בקיצור,
25,
אין פה איזה בשורה. אין פה איזה בשורה לאוהדים. לא לעמוד לחכות לקנות
קבוצת. לא החתנו את מוחמד סלאח הבא, הלוואי שאני אתבדק, כן? אבל לא נראה ככה.
עוד מילה לשחקנים שבספק, אראוחו מצבו היום חזר, מתאמן, לא קיבל בוז בהצגת השחקנים, הקהל תמך בו, אבל לא חוזר לסגל עדיין.
פליק דיבר על זה לפני המשחק, שאלו אותו. הוא נתן תשובה שהיא מכבסת מילים, שהוא עדיין לא במצב פיזי 100%. לא ידוע לי שהייתה לאראוחו בעיה פיזית, אבל פליק כן דיבר על זה שהוא קיבל את כל התמיכה שהוא היה צריך מהחברים שלו, שהוא חוזר לעצמו לאט לאט וכו'. אבל אני לא הבנתי מה הבעיה הפיזית שלו. אז כנראה הוא רוצה עוד קצת זמן, אבל די, זהו. אנחנו...
אגב, איך מרגיש...
התחילה שנה חדשה, ואני חושב שפליק... דיכאון ששחקן, קטונתי מלהגיד איך לטפל בדיכאון ששחקן, אבל אני חושב שגם אתה לא רוצה... אתה לא רוצה להתעלם מהבעיה, אבל אני לא חושב שזה חכם גם לתת לזה מקום גדול מדי. וזה מהמקום הצנוע שלי, אני לא פסיכולוג ספורט, יש אנשים שמבינים בזה יותר, אני חושב שלתת לזה מקום גדול, יכול ליצור בעיה בפני עצמה.
מישהו מכם אגב מאמין שיהיה מהפך? אני שואל, אתם יודעים, יש למשל בן סימון, שהיה בחירה ראשונה בדראפט ב-NBA, כאן עם המון המון כישורים, בעיה פסיכולוגית מאוד קשה, בעיקר בזריקה, וכבר איזה 6 עונות מנסה לחזור לעצמו, אני רק כמי שפרש מכדורסל, ושוב, זה פסיכולוגי שם אצלו ב-100%. אני מסתכל על אראוחו, אני כאילו אומר לעצמי, ובאמת, ליבי, אני אוהב אותו, אבל הסיכוי שנחזור לראות ממנו כדורגל ברמה של ברצלונה, ליגת האלופות, לא גדול בעיניי.
אני נוטה להסכים, כי בסופו של דבר, גם אם אראוחו יחזור עכשיו, ייתן עכשיו רצף טוב של משחקים, בסופו של דבר, כשתגיע למאני טיים, ליגת האלופות, שוב, לכולם זה יעבור בראש, וזה גם יעבור לא בראש.
זה גם יעבור לפליק בראש, זה גם יעבור לפליק בראשי. אין מה לעשות. יש פה עכשיו בעיה של אמון ושל השחקן הזה, כמה הוא פריך פסיכולוגית.
בשביל לשקם את זה, בשביל להוריד לאנשים את הצלקות, בשביל לשקם את זה, הוא צריך איזה 2-3 עונות שבהם בלוק, בלוק הגנתי בלתי אוויר, ואז אולי איכשהו זה ישכיח את זה, אבל קשה לראות את זה קורה.
וצריך להזכיר עוד משהו.
זה טראומה שנבנתה בשנתיים, ויכול להיות שגם צריך שנתיים בשביל להיפטר ממנו.
3.
ויותר משנתיים, אראוחו הרבה שנים עם טעויות של שערים עצמיים מוזרים, של הרחקות מוזרות, עוד מהמשחק הראשון שלו אגב שהוא הורחק, וצריך להגיד עוד משהו, אני אזכיר לכם שאראוחו גם בסיאו, אתה לא עוד בעיה פיזית, הוא היה פציע מאוד. כך שאני אזכיר לכם ש באיזשהו מקום עושה רושם שכמו אומטיטי, באמת שהיה בלם ענק בעיניי, החלום הזה הולך להסתיים. זאת אומרת, אני לא בטוח שעוד נראה את הראוחו שחשבנו על הקפטן של 10 שנים קדימה.
אמת, והיית חייב להזכיר את אומטיטי.
אני נורא עצוב לי כאלה, זה אומטיטי.
ידוע.
שמה, אומטיטי, בן כמה הוא? 31, 2?
עזוב, עזוב.
אומטיטי יכול היום היה להיות הקפטן של ברצלונה ובלם, באמת, בלתי מאוהר.
יש לך קרית של אומטיטי?
יש לי קרית ספוגה בדמעות מהדברים שקרו עם אומטיטי מאז, אבל כן. אני אשתדל גם לקנות קרית שלו.
עזבנו איתו מהר מדי את בלבאו, היריבה שלנו בחצי גמר.
רגע, אז כשר... נגיע לה רק עוד שאלת פגרה אחת. לא דיברנו עליו, טרשטגן. עוזב, נשאר, ג'ירונה, מכבי תל אביב, בני ריינה, סאוסהמפטון, במקום, דניאל פרץ, איפה, מה? בורנמוס, איפה היה אמור לעבור?
רק לברצלונה יש מספיק כסף לשלם את המשכורת שלו.
כן, ממש, בדיוק לנו את הכסף הזה.
הסיכוי ש... תשמע, לדעתי דוחפים אותו החוצה, עוד לא אפילו את כל הכוח, אבל לדעתי הלחץ הזה יגבר, לדעתי גם מההתאחדות הגרמנית, אפילו עליו לחץ להגיד לו, אתה רוצה מונדיאל, לך תיקח דקות, ככה שאני מתחיל להיות אופטימי, אבל
נראה. הוא יוותר על מונדיאל אגב? כי הוא עד עכשיו...
אני לא רואה, כאילו, למה אתה אידיוט? כאילו אומרים לך עכשיו, לך תקבל דקות, תהיה שוער ראשון במונדיאל.
כן, טוב, הפתרונים לטרשטגן ולמנדש לא הסוכן שלו, נכון? צערנו.
לא.
הוא כבר היה סוגר אותו שם באיזה משהו. אז טוב, זה לגבי, בוא נדבר על בלבאו, אז יאללה, אליך זוהר, כמה אנזי פליק שאומר לזה כוחות שי וטום לדעתכם, כמה זה שפדרי לא היה עלה היום זה בדיוק בשביל הדברים האלה, או שכאילו מתאבדים על הגביע הזה, או שאומרים יאללה, אם יהיה נחמד, אם לא אז לא.
ממה שראית בגביע, נגד פאקינג ליגה צ'יט, פליק עלה עם רוב התותחים, הוא יעלה עכשיו עם כל התותחים.
כולל אמין.
כולל אמין, כולל כולם.
בריאל אגב, אני מבין שידידנו צו הנינג'ה אמבפה, באמת באמת לא קשיר, או שאנחנו נראה אותו על המגרש?
כפי שאתה מכיר את מהפכת הפלזמה של מדריד, אל תגיד, never say
no. אבל רשמית הוא לא, נכון? זאת אומרת, רשמית הוא לא...
רשמית הוא 3 שבועות, אבל נראה.
הבנתי, טוב, לפחות זה אולי בשורה אחת לא רעה. צריך להגיד לאוהדים, אם וכאשר ואולי וטפו טפו טפו וטאצ'ו עוד ואנחנו לא יודעים ותדפקו כל דבר שאתם יכולים, אם יהיה גמר, אז ככל הנראה יהיה אירוע יפה וגדול ומכובד. צריך להזכיר שנה שעברה גמר 5-2 נתן לנו תחושה שאפשר לעשות את זה, אולי הלוואי גם השנה.
הלוואי.
אמן.
יפה. אז אלה היו הדברים שלנו עד עכשיו, פודקאסט לילה מאוחר, יהיה לכם מחר לפקקים של הבוקר, מי ששומע את זה. אנחנו סיימנו את הפגרה, נכנסים לרצף משחקים, ליגת האלופות, סופרקאפ, ליגה, הכרעות בליגת האלופות, נגד פראג וקופנהגן, קוראים דברים מעניינים, וזהו, ברצלונה אלופת הסיבוב באופן רשמי, סיימה את 19 המשחקים, יתרון 7 על ריאל, אולי ירד מחק ל-4, בכל נקרה אנחנו אלופי הסיבוב, ולפחות על זה אפשר לברך. זה הזמן להגיד שוב תודה לחיילים ששומרים עלינו. אנחנו ממשיכים לייחל לחזרתו של החטוף האחרון, ושולחים חיבוק גדול לכל משפחות החללים, והפצועים, ואנחנו איתכם. יש לנו הרבה מאוד גם מהחברה האלה במשפחת ברסה, ברסה מניה, והלב איתכם. אז שנה חדשה, ניצחון, ניצחון בדרבי, זה הזמן להגיד תודה גדולה לאסרי האדם, אבירה עם הכוכב, השותפים שלנו. זה הזמן להגיד, ועכשיו גם בפחיות, אגב, ש50 מכם קיבלו הביתה במחיר מבצע, אז גם תחפשו אותן. וזה הזמן להגיד תודה לאיש והאגדה, שי פל.
תודה לך, יוז.
שמת לב, אכבדתי להגיד לך תודה, ופתאום נסדרתי חיילים, חטופים, עניינים, סיפורים, אבל הרבה דברים חשובים, ונזכרתי אפילו בפחית בירה לפניך, אבל אין מה לעשות, זה היה שתית כבר מהפחית, זה טעם שונה, טעם מדהים. אז הנה, שי ממליץ, ותודה לאיש והגדה בהתאבות, הישר מרמת דני אולמו, תום רוזנבסר.
תודה, יוז, תודה, שי, תודה למאזינים. יוז, אתה בתחילת הפודקאסט אמרת שאתה מאחל לברצלונה ב-2026 שהיא תהיה כמו 2025. חשבתי על זה לרגע. מצד אחד, כן. מצד שני, אני לא בטוח שאני נפשית או פיזית אעמוד בזה.
וואו,
כי,
כן,
כי זה היה באמת רולר קוסטר מטורף, רכבת הרים מטורפת השנה הזאת. אבל היה הרבה יותר, ברסה נתנה לנו הרבה יותר סיבות לחייך. אני חושב שב-2025 אנחנו חזרנו לחייך מברסה, כמו שאנחנו לא חייכנו הרבה מאוד שנים, לפחות מאז שאיזה אחד לאו מסי עזב. אז מי ייתן ב-2026 תהיה מחויכת לא פחות. עם זה אני יכול לחיות בכיף.
אגב, הקבוצה הכי טובה בעולם ב-2025, אולי יחד עם פריס סן ז'רמן, אפשר להתווכח, אבל עיניי הקבוצה באמת הכי כיפית והכי מדהימה. ואם היה לנו ג'ואן גרסיה השנה שעברה, אז גם עולות שהתוצאות בליגת האלופות היו נראות אחרת, אבל זה כבר לדיון אחר. חברים יקרים, מאוחר פה בלילה, תודה ענקית לכם, תודה למאזינים, זה לא אמרנו, תודה למאזינים שאיתנו, גם בשנת 2026, וכמו שאומרים אצלנו, שיהיה טוב, ויסקה ברסה. יאללה ביי חברים.
ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה חברים, ביי ביי.